הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, DJ, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
There.
סינסקו ברדיו קצה. 26 בפברואר 2019, כף א' אדר א', זו תוכנית מספר 211 זה רווה בגימטריה. Just saying, תוכנית מספר רווה. היום. אני בג'טלג מהאוסקרים, זה כאילו לילה כזה בלי שינה, ואז יום בלי שינה, ונעלם לי יום, כלומר, אני לא מבין למה אני עושה תוכנית ביום שני, אבל היום יום שלישי, אבל יום שני נעלם לי. היו אוסקרים, הכל היה בסדר, רוב הדברים שדיברנו עליהם היו. גרינבוק זכה בסוף, הספר הירוק זכה לבסוף, לא רומא. לא אמרתי על הספר הירוק, אבל אם שמעתם את התוכנית משבוע שעבר, נדמה לי שלא מעט מכם שמע את התוכנית, אז זה היה תרחיש אפשרי בדברים שדיברנו עליהם. אני לא חושב שזה הסרט הנורא, קורא הבוקר כל מיני כזה אנשים כזה שכותבים הסרט הכי נורא בתולדות האוסקרים. לא, ממש לא. זה לגמרי, אנחנו 30 שנה, לא, 20 שנה אחרי שייקספיר מאוהב, זה לגמרי שייקספיר מאוהב. או נאום המלך, או ארגו, או נער חידות ממומבאי, מאותה ליגה של קולנוע. לא קולנוע גדול, אבל קולנוע שהוא כאילו נקודת המפגש בין קולנוע בידורי ושמנסה להגיד משהו על החיים ועל אמנות וכן הלאה. בחירה גדודה וצפויה, אבל לא בחירה נוראית בעיניי, לא פורצת דרך. רומא היה פורץ איזושהי דרך חדשה של עשייה ושל הפצה ושל לספר סיפור, אבל לא. והקטע הזה שאנחנו שומעים ברקע, מתוך האדם הראשון של דמיין שזל, הסרט יצא עם אוסקר אחד על האפקטים. שוב, לא ראיתי זה בה, אבל אני שמח מאוד שזה קרה. אז ככה, אז יום שלם נעלם לי, והבוקר אחרי שסוף סוף שנתי לילה שלם, קמתי עם הבשורה, מה זה עצובה ומדכאת, על מרק הוליס, הסולן של טוק טוק, הסולן והיוצר של להקת טוק טוק, שהלך לעולמו אתמול, בן 64, אני לא יודע ממה, חיפשתי כתבות בבוקר, לא ראיתי ממה הוא מת. נורא חבל, טוק טוק, אם אתם שומעים את התוכנית הזאת, טוק טוק הייתה חברה קבועה בפלייליסטים שלנו, להקה שאני נורא נורא אוהב, ממש מאז 1980 וברציפות. וזה לא פתאום שנזכרתי במרק הוליס, אלא אבל זה חלק ממש חלק מהפסקול שלי, אז וואו, אז באסה, הוא יצא לפנסיה, הוא פרש כבר 20 שנה, הוא לא הקליט שום דבר, הוא לא הוציא שום דבר, הוא לא נראה בציבור, אז כאילו זה לא משהו שכאילו שפתאום נפסק, זה נפסק כבר מזמן. אבל עדיין המוזיקה של טוק טוק, בעל כל הגלגולים שלה, הייתה חלק בלתי נפרד מהפסקול שלי ושל רבים אחרים. אז שמתי בצד, היו לי תוכניות מוזיקליות אחרות ליום, אבל אז הבאתי דיסקים של טוק טוק, וזה מה שאנחנו נשמע היום. בפעם האחרונה. לא, לא, לא בפעם, נשמע הרבה טוק טוק בשנה הקרובה. אבל השיר נקרא בפעם האחרונה, מתוך האלבום הראשון שלהם. מרק הוליס שר, והוא כבר לא איתנו יותר. For the last time. פוליס עם טוק טוק, טים פריז גרין השותף שלו להפקה וליצירה. זוכרים, הזכרנו את טים פריז גרין, שמעתם את ספיישל תומאס דולבי, הם התחילו ביחד, הם עשו ביחד את הסינגלים הראשונים של תומאס דולבי, אז שוב להזכיר. המדף שאני, הדיסקים שלי מסודרים בסדר אלפאבטי, המדף שאני הכי אוהב עם הכי הרבה להקות שאני אוהב הוא ב-S, אבל המדף השני שאני הכי אוהב הוא ב-T. כן, דדה וטוקינג הדס ומה לא, אבל אז טוק טוק שם, אז הורדתי את הדיסקים של טוק טוק מהמדף, הבאתי לפה ונשמע קצת שירים. שמו, טוק טוק, אתם תשמעו את זה לא מעט, אנחנו עוד מעט נדבר על סרטים, יש גם, צריך לדבר גם על זה, אבל טוק טוק התחילו כלהקת גל חדש, שמענו, זה מהאלבום הראשון שלהם, מאוד אלקטרוני, מאוד דורן דורן, יש להם שיר ממש דורן דורן, שיכול להיות שנשמע אותו, שהוא גם מתאים, הכותרת שלו מתאימה ליום Have You Heard The News, אז נראה, יכול להיות שנשמע את זה לקראת הסוף. אז להקת פופ אלקטרוני, הגל החדש, וכן הלאה, אז שם הם התחילו, אבל הם הלכו והתפתחו, מבחינתי טוק טוק הם, ומרק הוליס, אבל טוק טוק הם הטרקובסקי של הפופ, כלומר, הם התחילו עם משהו כזה שהוא נורא קליט, נגיש, ואז הלכו והפכו את זה למשהו הרבה יותר אבסטרקטי ממה שזה היה, עד כדי כך שהם עשו בסך הכל 5 אלבומים. וכן, 5 אלבומים בכלל, והראשונים היו, באמת הוציאו סינגלים מתוכם ולעיתים, ושני האחרונים כבר יצירות ארוכות, כן, צד א' של... הייתי נורא רוצה לנגן את צד א' של ספירט אוף אידן, כן, של יצירה כזאת של 23 דקות. ופתאום כזה משהו שהוא יותר בריין אינו, דיוויד סילביאני ושאר מין משהו יותר פרוגרסיבי ופחות פופי, משהו שהוא כבר אי אפשר להוציא אותו כסינגלים, משהו יותר אבסטרקטי, המלודיה היא לא מוצקה. באמת אקספרימנטים יפים עשו במוזיקה והתפתחות כזאת של לאורך עשור, פחות או יותר, כן, שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, ואז מרקוליס פרש מהעשייה הקולנועית, מהעשייה המוזיקלית. טוק-טוק זה ככה הייתי צריך לקרוא לתוכנית הזאת, טוק-טוק, כי זה מה שאני עושה פה, מדבר, 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 כל מה שאתה עושה כל הזמן זה לדבר, אבל... אז זהו, אז להקה שכאילו זוכרים אותה כלהקת פופ, אבל היא הייתה הרבה יותר מזה. אז הנה, עוד משהו קטן בשביל ה... עוד משהו קטן בשביל הפרידה הזאת ממרק הוליסט, נקרא לזה תוכנית הוליסטית לכבודו. אז זה מתוך ספירט אוף אידן, כן? נשמת גן עדן. הכל היום מסתדר, הכל היום מתאים לה... לבשורות ששמענו הבוקר, שאני שמעתי הבוקר, זה התפרסם אתמול בערב, אני חושב. נגן אותה. מתוך ספירט אוף אידן. I believe in you. אני מאמין בך, בכם, בך. תנו לזה לחלחל, השיר הזה הוא כמו אינפוזיה. הוא מטפטף פנימה טיפה טיפה. לתוך הוריד, ועם זה אנחנו ניפרד ממרק הוליסט.
Thank you.
הנשמה, הנשמה של מרק הוליס וטוק טוק ספיריט, מתוך ספיריט אוף אידן, I believe in you. עוד טוק טוק בהמשך, אבל בואו נדבר קצת על סרטים, אבל לפני זה, תרשמו לכם, מחר יואב קוטנר הקדיש את התוכנית שלו לטוק טוק ולמרק הוליס, וביום חמישי מהדורה של Electric Dreams של קואמי ועידן גבריאל, שגם תוקדש לטוק טוק ולמרק הוליס. וגיל 64, אנחנו עדיין אוהבים אותו, כשהוא בן 64, אבל איתנו ואיתנו, טוב בלעדיו. אז עוד טוק טוק בהמשך, אבל עכשיו נחזור לשגרה. סרט חדש של מייקל מור עולה בסוף השבוע בבתי הקולנוע, סרט תיעודי של מייקל מור, כנראה המצליח, הכוכב הגדול של סרטי התעודה בעולם, הכי סלב שיצא מהדבר הזה שנקרא סרטי תעודה, ממש מהסרט הראשון שלו, שבמידה מסוימת אפשר להגיד שהתווה את ה... את מה שמייקל מור יעשה, הוא נקרא רוג'ר ואני, כן? האני ברוג'ר ואני היה הדבר הרבה יותר חשוב, כן, האני היה יותר חשוב מרוג'ר. כלומר, מייקל מור תמיד היה, הכוכב האמיתי של הסרטים שלו, לטוב ולרע. בהתחלה זה היה לטוב, אחר כך זה היה לרע. הסיבה שאני מזכיר את זה שיש למייקל מור סרט חדש, שעולה בסוף השבוע בארץ, כי זה סרט טוב, והוא הרבה זמן לא עשה סרט טוב לדעתי, הרבה מאוד זמן הוא לא עשה סרט טוב, אני תכף אנסה להסביר גם למה. הסרט נקרא פרנהייט 11-9, פרנהייט 11-9, ותגידו, רגע, לא ראינו כבר את הסרט הזה? אז לא, ראינו סרט אחר שנקרא פרנהייט 9-11, הסרט המפורסם שלו, פרנהייט 9-11, עסק בנושא של מה שקרה אחרי 9-11, אחרי ההתקפה של הטליבן על של בן לאדן על מגדלי האטומים והפנטגון ומה עוד היה שם, והיציאה למלחמת עיראק המבוססת על שקרים. כל הסרט סגן הנשיא וייס בעצם מבוסס על 6 דקות מתוך פרנהייט 9-11 של מייקל מור. אז עכשיו הוא עושה סרט עם שם דומה, פרנהייט 11-9, לא שם טוב, שם מתחכם, שמסיח את הדעת מעיקר הסרט, אבל הוא כן גורם לנו לשים לב לזה שקרה משהו משונה מבחינת תאריכים. בתשעה לנובמבר 2016, זה הבוקר שלו התעוררו האמריקאים שגילו שדונלד טראמפ הוא הנשיא שלהם. כן, הבחירות היו ב-8 בנובמבר, ואז ב-9 בנובמבר התפרסמו התוצאות, כן, בלילה, התפרסמו התוצאות אחרי חצות, שדונלד טראמפ הוא הנשיא ולא הילרי קלינטון, ואז השאלה היא, שזה מופיע בטרילר, איך הגענו לכאן ומה אנחנו עושים עם זה? עכשיו, בואו נמנה את הישגיו של מייקל מור. באמת הסרטים שלו, בעולם של סרטי תעודה לא עושים כסף, הסרטים של מייקל מור עושים המון כסף. ממש מהסרט הראשון שלו, מרוג'ר ואני, 6 מיליון דולר, נכניס בקופות, ואז באולין לקולומביין כבר זיכה אותו באוסקר, ובאמת, אני חושב שזה הסרט הכי טוב שלו, באולין לקולומביין, הכי מדויק, הכי חד, הכי מצליח לבטא בכל מיני דרכים את כל מה שהוא רצה להגיד, ועל הדרך קצת לברום מחדש את הדבר הזה שנקרא קולנוע תעודי. כלומר, אפשר לעשות קולנוע תעודי עם אנימציה. יש שם אנימציה. אפשר לעשות קולנוע תעודי עם הומור. והדבר הזה שקרה דוקו-אקטיביזם. הדוקו-אקטיביזם שמייקל מור הכניס לז'רגון שלנו ברוג'ר ואני, שנהיה אפילו עוד יותר רלוונטי בבאולינג לקולומביין. אז זאת יצירת המופת שלו, זה הסרט שעליו הוא זכה באוסקר ובצדק גדול, וזה סרט שגם הצליח מאוד בקופות. אבל אז הגיע פרנהייט 9-11. פרנהייט 9-11 הוא אנומליה בעולם הקולנוע התיעודי. אני תוהה האם אי פעם יהיה סרט כמוהו. זה לא סרט שאני מאוד אוהב, אני חושב שבמבט לאחור הוא גם לא סרט כל כך טוב, אבל זה מהסרטים האלה שהגיעו בדיוק בזמן הנכון, ועשו גם אחרי בולינג פול קולומביין שהיה באמת מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד אפקטיבי, הגיע הסרט הזה שהגיב בדיוק כמו שכולנו רצינו שמישהו יגיב לדבר הזה שנקרא 9-11, והוא היה כל כך מדויק מבחינת האמירה שלו והעשייה שלו והזעם שהיה בו והאופן שבו הוא חשף את השקרים של הממשל, שהוא זכה בפרס דקל הזהב בפסטיבל קאן. אף סרט לא, אף סרט תעודי לא עשה את זה עד אז ומאז. אז זה משהו שצריך לדעת את זה. והוא הכניס 120 מיליון דולר בארצות הברית. כלומר, שוב, זה הישג עצום לסרט תעודה. סרטי תעודה, שוב, השנה שהייתה שנה אגדית, דיברנו על זה, שנה אגדית לסרטי תעודה באמריקה, אז הסרט על מיסטר רוג'רס הכניס 22 מיליון דולר. פרי סולו, שזכה באוסקר שלשום, הכניס 16 מיליון דולר. הסרט על רות בדר גינסברג, 15 מיליון דולר, במספרים עצומים מבחינת סרטי תעודה. אם סרט תעודה מצליח להכניס יותר ממיליון דולר, זה הישג עצום. זה לא קורה כל כך הרבה. כדי שהוא יכניס יותר ממיליון דולר, זאת אומרת שצריך להפיץ אותו במאות בתי קולנוע, ומעט מאוד סרטי תעודה זוכים להפצה של מאות ואלפי בתי קולנוע. אז להגיע לזה שהוא 120 מיליון דולר, שזה מספר שאתה יודע, אתם יודעים, ספילברג האחרון הכניס 120 מיליון דולר, זה ברמה כזאת. אז מספר פנומנלי לסרט תעודי, פשוט כי באמת זה מהסרטים האלה שפשוט הגיעו בזמן הנכון והיה להם ביקוש נורא נורא גדול. כולם רצו לראות את זה. אז זה היה ב-2003. אני לא רואה מצב שבו סרט תעודי נוסף יצליח להגיע למספרים האלה, ואם כן אני תוהה איזה קטסטרופה תצטרך לקרות כדי שזה יקרה, ואז אני מעדיף לא לחשוב על זה. ומאז הוא המשיך לעשות סרטים, וכל פעם שסרט שלו יצא, הוא באמת זכה לתשומת לב, גם כי הוא קיבל הפצה נרחבת, כי מייקל מור הוא מותג, אז מיד מערכים אותו בכל תוכניות האירוח, הוא מקבל באמת מעמד של כוכב, שאף יוצר דוקומנטרי אחר לא מקבל. אז הסרטים שלו עובדים. גם הסרט החדש שלו הצליח לא רע בקופות, 6 מיליון דולר בהכנסות, אבל יחסית למייקל מור זה כבר נחשבת לאכזבה. כלומר, אנשים כבר פחות התלהבו מהסרט הזה, ואני חושב שבטעות, אני חושב שדווקא הסרט הזה הוא השיבה שלו למיטבו. בסרטים הקודמים שלו, הוא עסק, היה סרט אחד על, שנקרא סיקו, על מערכת הבריאות האמריקאית, שבדיעבד מתברר ששני אנשים שמאוד אהבו את הסרט הזה, היו ג'רד קושנר ובנון, סטיב בנון, איכשהו אהבו את הסרט הזה. והסרט הקודם שלו, שגם הוא הגיע לישראל, היה לאן, where to invade next, לאן נפלוש עכשיו. שהיה פשוט סרט לא טוב. למה הסרטים האחרונים שלו היו פחות טובים, כל הדברים שהוא עשה בטלוויזיה? כי מייקל מור התבלבל. מייקל מור המציא את הדבר הזה שקרה דוקו-אקטיביזם. הוא אומר, אם אתה בא עם מצלמה למקום, אז המצלמה יכולה להיות חזקה כמו כלי נשק. ואנשים ידברו איתך או יגיבו אליך בזכות המצלמה שנותנת לך איזשהו סוג של נוכחות. אז אתה יכול לשנות את המציאות באמצעות המצלמה ולא רק לתעד אותה. וזה היווה השראה נורא גדולה להמון המון יוצרים דוקומנטריים בעולם, הרבה מאוד גם בישראל. צריך לחשוב על אנשים כמו דורון צברי, שהפכו, כן, רני בלייר, דורון צברי, אלדד יניב, שלקחו את המצלמה והפכו אותה לכלי נשק, לשינוי המציאות, לשינוי פוליטי, ולתעד את האנשים, איך הם מגיבים למצלמה. מייקל מור, עם הזמן, היה צריך להמשיך לעשות סרטים, אבל בגלל שיש לו חוש הומור, ובגלל שהוא הפך להיות מין נוכחות של סלב, ואנשים כבר מכירים אותו, אז הצד הדוקו-אקטיביסטי כבר לא כל כך עבד, אבל הצד הקומי שבו את זה הוא התחיל לפתח. ומה שקרה זה שמייקל מור נהיה ליצן, נהיה בדרן. והוא התחיל לעשות את הסרטים שבהם הוא קודם כל מתעד את עצמו, מגיע למקומות ועושה איזשהו סוג של בדיחה ממשהו. ואז אני אהיה נורא רדוד ונורא לא מוצלח ולא מעמק, ובאמת איזשהו סוג של ניסיון לעשות יותר סאטירה מאשר באמת לשנות את המציאות. אז הסרטים הלכו ונחלשו, וגם אם למדנו מהם דברים חדשים, כי בכל פעם שמישהו מוסר לך מידע, אז אתה לומד ממנו. אז הסרט האחרון שלו, לאן נפלוש עכשיו, אז למדתי ממנו כל מיני דברים על מערכות חינוך ועל מערכות בריאות ברחבי העולם, אבל הקייס היה נורא חלש ונורא רדוד, ובאמת, זה באמת היה סרט לא טוב. אני חושב שמייקל מור הבין את המחיר שהוא עצמו שילם על, על הגישה הזאת. המקום שהוא בו הבין את זה, היה במהלך 2016, בסיבוב הפעות שהוא עשה, זה סיבוב הפעות שתועד, וגם הוא שודר, שודר בערוצי הטלוויזיה גם בארץ. לא סיבוב טוב במיוחד, אבל סיבוב של איזשהו סוג של הקהל חטא, שהוא נקרא מייקל מור אין טראמפלנד, הוא הלך לאנשים, לאזורים שבהם טראמפ היה חזק במערכת הבחירות, ודיבר אליהם, ובעצם הוא אמר, תקשיב, אני מכיר אתכם, אני יודע, אני בא מדטרויט, אתם האנשים שלי, אתם האנשים של המידווסט, אני יודע מי אתם, ואני מבין למה אתם מתלהבים מטראמפ. והוא בעצם היה אחד הדמוקרטים הראשונים, אחד מאנשי תקשורת הליברליים הראשונים, שאמרו בכל רם, תקשיבו, הטראמפ הזה הוא דבר אמיתי. אנחנו מתייחסים אליו כאל בדיחה, אנחנו לא מאמינים שיש לו סיכוי להיבחר, אבל הוא מתחבר עם האנשים, אנשים קולטים אותו ומזדהים איתו, והם רוצים את המהפכה הזאת שהוא רוצה בה. אז טראמפ פתאום קלט משהו שם, והוא קלט שבאמת כל גישה שהיא דחקיונרית, שהיא מצחקקת על המציאות, היא כזאת שעוזרת דווקא למציאות הזאת להתגשם ולא לשנות אותה. אז הסרט החדש שלו הוא מרתק, כי בין השאר, מייקל מור אומר, אני בגדתי בערכים שלי, כי נהייתי קצת מוקיון וליצן, והסרט הזה הוא רציני יותר, והוא באמת מחפש, קצת כמו בסרטים הראשונים שלו, מה אפשר לעשות כדי לתקן את המצב, מה אפשר לעשות כדי לתקן את אמריקה. כלומר, שטראמפ הוא לא הבעיה, טראמפ הוא הסימפטום לאיזושהי בעיה אמריקאית, והוא הולך, ובעצם יש כאן איזושהי סדרה של רצף של סרטי תעודה, מיני סרטי תעודה, שבה הוא עובר בין מדינות, בין אנשים שמחפשים דרך לתקן את אמריקה, וזה נורא מרגש. זה ממש יפה, הוא פוגש אנשים פשוט מעוררי השראה, זה אחד הסרטים החזקים שנסו לא בגלל מייקל מור, אלא כי מייקל מור אמר, אני רוצה שיתקנו אותי, כי אני נהייתי ציני. נהייתי מישהו שצוחק על המצב, ואני רוצה למצוא דרך לתקן אותו. אז החל מאלכסנדריה אוקזיו קורטז, ועד הצעירים שיצרו איזשהו לובי מתיכון פארקלנד, אחרי הטבח שהיה שם, להגביל שימוש בכלי נשק, ועד שביתות של מורים בקליפורניה, ואישה צעירה שרצה נגד רפובליקני ותיק, כי אף אחד לא רץ נגדו, ואנשים שלומדים, זה כאילו, זה סרט שחייבים להראות בשיעורי אזרחות, זה אנשים שלומדים פתאום, צעירים, אזרחות, מבינים איך השיטה עובדת, ואז עושים הקינג לשיטה, ואז הוא אומר, אוקיי, אז אני יודע עכשיו איך לשנות אותה. ולא נשארים אדישים לדבר הזה, אוקיי, ככה זה, והמשחק מחור, ואין לי מה לעשות, וזהו, ואין מה לעשות. לא, הם מבינים איך השיטה עובדת, הם מבינים איך עובדות בחירות, איך עובדת חקיקה, איך עובדת מחאה אזרחית, איך עובדת עבודה מאורגנת, והם הולכים ומשנים את המצב הזה. מין רצף של סיטואציות, של אנשים, של דמויות, של סיפורים שהוא אוסף לאורך אמריקה, ומתוך לניסיון לשנות את זה. ובאמת, זה ירד כמעט לאפס, הקטעים האלה שבהם הוא מנסה לעשות איזה בדיחה. אז יש קטע אחד כזה שהוא משקה את הבית של אחד או המושל, או אחד הסנטורים, במים של פלינט, הורי בא מפלינט מישיגן, והמים שם זוהמו, אז הוא מספר את הסיפור הזה של איך התאגידים ואיך המיליארדרים מזהמים את הסביבה, אז הוא בא להשקוט את הבית של אחד מהם, אז זה סתם, זה בדיחה, וזה לא אפקטיבי, וזה לא עושה כלום, והאיש בכלל לא נמצא בבית. אבל זה סצנה שהיא מאוד יוצאת דופן בתוך הסרט, ונראה שהוא הוריד כמעט למינימום או לאפס את הדברים האלה שבהם הוא בא לעשות איזשהו מערכון. פשוט לקט סיפורים, ותקשיבו, יש שם סיפורים פשוט נפלאים. אז אז מייקל מור, שקצת נמאס לנו, קצת יצא מהאופנה, הוא קצת דמגוג לא פחות מטראמפ, והוא מודה בזה. הוא מודה שטראמפ והוא באו מאותו מקום, הוא מראה את טראמפ והוא בתוכנית אירוח של רוזן בר, והוא מודה, הוא מודה בכל הדברים האלה של, של, של הדמגוגיה, של ה, לשים את עצמך בתור, בתור סלב, ואולי לזנוח את המטרה הגדולה, מלחמה בציניות וכן הלאה. הסרט הזה הוא גם איזשהו סוג של חשבון נפש שלו, אבל חשבון נפש של אמריקה, ואני חושב שהוא נורא רלוונטי גם לישראל. אני חושב שבאמת יש כל מיני דברים שאם אנשים מבוגרים או צעירים ילמדו אותם על הנושא של בחירות ואקטיביזם חברתי וציבורי, דברים שאפשר לשנות. אפשר לשנות גם כאן. אז אני ממש ממליץ לכם, פרנהייט 11-9, מסוף השבוע, בבתי הקולנוע, זה לא ירזיק מעמד הרבה זמן בבתי הקולנוע, אתם יודעים את זה. הוא גם נמצא בבלורי, אם אתם רוצים לראות את זה בבית, אתם יכולים גם, אבל תראו אותו, ממש, הוא סרט טוב, גם שיעור על אמריקה, וגם רלוונטי לישראל, וגם מייקל מור חזר למיטבו. אוקיי, אז אנחנו עם מוזיקה של טוק-טוק לאורך התוכנית, להיפרד ממרק הוליס, שהלך אתמול לעולמו, ובאמת זה מתחיק, אני מסתכל על שירים ומנסה לבחור, להגיד מה לבחור, וכל דבר, כל דבר רלוונטי פתאום. כמו אומרים לי, שמעת שמרק הוליס הלך לעולמו? אז הוא אומר, כן, such a shame. איזה באסה. such a shame. מרק הוליס וטוק טוק. סרט חדש גם, שעולה בסוף השבוע הקרוב, ושמעתם עליו בוודאי, אחד הסרטים שעשו הכי הרבה כותרות בישראל בעשרה ימים האחרונים. מילים נרדפות של נדב לפיד עולה בסוף השבוע, הפצתו הוקדמה מאוד אחרי שהוא זכה בפרס דוב הזהב בפסטיבל ברלין בסוף השבוע הקודם הקודם. אז כותרות בעיתונים והרבה מודעות בציבור לסרט, והשאלה אם אתם רוצים לראות אותו. אני מאוד אוהב את הסרטים של נדב לפיד, הוא עשה כבר שני וחצי סרטים, הוא עשה את השוטר, סרט, אני זוכר את הפוסטרים של השוטר, הוא יצא בהפצה נורא נורא גדולה, הוא זכה עם פוסטרים נורא גדולים ברחבי איבן גבירול, אני זוכר פוסטר עצום שלו, הוא זכה בפרס השני בפסטיבל לוקרנו, ואני חושב שזה אחד הסרטים הישראלים עם הביקורות הכי טובות שסרט ישראלי אי פעם קיבל, לפחות ב, לא יודע, בשנים האחרונות, חמישה כוכבים מכל המבקרים בישראל, בין 4-5 כוכבים, וממש פוסטר שהתהדר בכל הביקורות האלה, והקהל לא בא. ואז הגננת, שגם קיבל ביקורות טובות, והוא קם לפסטיבל כאן, וזכה להצלחה מאוד גדולה בתקופה, צרפת, עכשיו, ואז הסרט יצא בישראל ביחור ניכר אחרי שער העולם, והקהל קצת הגיע, אבל בעולם, שוב, זיהו את הסרט הזה יותר טוב מאשר בישראל, והוא אפילו זכה השנה לרימק אמריקאי. אז כן, אז זה העניין עם נדב לפיד, ואז הוא עשה את הסרט, חצי סרט, כאילו סרט קצר, יומנו של צלם חתונות, ותמיד הסרטים האלה יש בהם משהו שהוא איזשהו אלמנט ביוגרפי או אוטוביוגרפי, ועכשיו הוא מגיע עם סרטו ארוך השלישי. ראיתי אותו אתמול, אז אני ככה, הוא עוד לא מעובד אצלי, אז אני ככה זורק עליכם כל מיני מחשבות שהיו לי. הוא לא התאהבתי בו במבט ראשון, כמו שקרה עם השוטר ועם הגננת, שממש הייתי עם וואו במהלך הצפייה. בסרט פה, קצת הייתי מרוחק ממנו, אני חושב שמרוחק זה משהו שנדב לפיד מחפש, ביחס של הקהל עם הסרט, הנושא של ניקור, הנושא של קולנוע שהוא נקרא לזה ברכטיאני, שהוא נורא מודע לקולנועיות שלו, לצורניות שלו, לזה שיש לסרט אוצר מילים, אוצר מילים מילולי וגם אוצר מילים ויזואלי. אז כל הדברים האלה אני חושב שהם מאוד מודעים אצל נדב, והוא באמת ניסה לקחת את הסרט החדש שלו למקום שהוא קצת יותר קיצוני מהסרטים הקודמים. הסרט החדש הוא קו-פרודוקציה בין ישראל לצרפת, ובמידה מסוימת הוא יותר סרט צרפתי מסרט ישראלי. אמנם שוב, יש המפיקות של המפיקות ישראליות, ויש לו לא מעט כסף ישראלי, ושחקנים ישראלים שיש בו, אבל הוא מצולם כמעט כולו, בצרפת, בפריז, דובר כמעט כולו צרפתית, ועוסק באמת במישהו שבורח מישראל לצרפת. אז כבר הסיטואציה הזאת של פתיחת הסרט, אני נורא הבנתי אותה, זה סרט שכאילו נורא אוחז בדבר הזה שנקרא נאורים, שאנחנו גומרים את בישראל, את הצבא, ורוצים מקום נורמלי, רוצים מקום שהוא לא ישראל, לא מקום של מלחמה, לא מקום של מחלוקת, לא מקום של לחת, אלא מקום שקרוב לנשמה שלנו, והיא נשמה תרבותית. אז אני, כשהייתי צעיר, נורא חלמתי על ניו יורק, נדב לפיד, כשהוא היה צעיר, נורא חלם על פריז. הנשמה שלו נמשיכה לפריז. אז זה סיפור מאוד אישי שלו על, על, על נעוריו, אחרי הצבא, שבו הוא מגיע לפריז, ומנסה לשטוף מעליו את הישראליות, בין השאר על ידי זה שהוא לא מוכן לדבר עברית. והוא מתכחש לישראליות שלו. אבל אז הוא מגיע למקום שבו הוא אומר, הוא כאילו זורק לאומיות אחת, אבל הוא נקלע לתוך לאומיות אחרת. זה מעניין, כי לפני שראיתי את הסרט, שמעתי את נדב אומר בריאיון, אפרופו, מה יגיד הציבור, מה תגיד שרת התרבות, וכל זה אומר, קולנוע, סרטים הם לא המנון. שזה ציטוט מאוד מעניין, שהוא אמרתי שזה מעניין, אבל אז ראיתי את הסרט, וראיתי שהנושא של המנון, והמנונים זה חלק נורא, סצנה מאוד משמעותית בסרט שעוסקת בהמנונים. כלומר, מישהו שאומר, אני זורק מעלי את ההמנון הישראלי, אבל אז הוא מגלה את ההמנון הצרפתי, וכלומר, תמיד יהיה איזשהו המנון שיעטוף אותך ושאתה תצטרך למצוא איזושהי דרך, לא יודע, להזדהות איתו או משהו כזה, ואז ההבנה שקשה להזדהות עם משהו שלך ועם משהו לא, גם משהו שהוא לא שלך. אז התחושת זרות הזאת, התחושת ניכור הזאת, התחושה הזאת שאין שום מקום שהוא, שהוא שלך, שהוא בשבילך, שהוא מתאים לך, שהוא למידותיך. ואז הסרט בעצם מתחיל באיזשהו סוג של לידה. הגיבור מתחיל במין מוות, ממשי או סמלי, הוא מגיע לפריז, זה ממש הסצנה הראשונה של הסרט, מגיע לפריז לאיזושהי דירה שהוא סוחר ללילה, ואז כשכל החפצים שלו נגנבים ממנו והוא נשאר ערום ובחורף, והוא קופה כמעט למוות, ואז מתעורר לחיים כשהוא ערום. אז יש פה איזשהו סוג של לידה מחדש של הגיבור כאיש צרפתי. כל מישהו שאומר, אני, אוקיי, אני רוצה עכשיו להיות צרפתי, אני לא רוצה להיות יותר ישראלי. ואז כמו לידה, הוא צריך ללמוד מחדש ללכת, והוא צריך ללמוד מחדש לדבר. והוא קונה מילון צרפתי, ואז מתחיל את העניין הזה של מה שנקרא, המילים הנרדפות, כן, מילים נרדפות, סינונימס בצרפתית, להתחיל ללמוד אוצר מילים חדש, לבטא את עצמו עם המילים. ועל כל האוצר המילים המילולי, נדב לפיד יחד עם הצלם של שי גולדמן מחפשים גם אוצר מילים ויזואלי. ופה זה המקום שבו אני מתחיל קצת עם איזשהי סוג של קונפליקט ביני ובין הסרט. אני חושב ששיתוף הפעולה בין שי גולדמן ונדב לפיד בקולנוע הוא מרהיב ביופיו. שי גולדמן יש לו שני מאסטרים שהוא עובד איתם, אחד זה נדב לפיד ואחד זה אירן קולירין. יש דמיון מסוים שאני רואה באופן שבו הם עובדים עם הצלמה ועם צילום, זה לא מקרי בעיניי שהם עובדים עם אותו צלם, ואחד הדברים שאני אוהב שם זה חיפוש השפה, ופה בין השאר מחפשים איזושהי שפה שהיא בפרצוף של הצופים, שהיא נורא רועדת, נורא מציאותית, נורא מהכתף, נורא מעוררת רתיעה, נורא מנסה לברוח ממשהו, כי כל הסרט מנהל איזשהו סוג של דיאלוג, של קונפליקט, של מתח, בין שני הצדדים של הגיבור. הנשמה שמתאפיינת על ידי מילוליות, והגוף שהוא פיזיות, שהוא מציאות פיזית. ולכן הגיבור הזה שלא מצליח למצוא את עצמו מבחינה מילולית, מצליח למצוא את עצמו מבחינה פיזית. אז תגידו שלום לתום מרסיה, שמגלם את בן דמותו של נדב לפיד, נדב לפיד הצעיר בסרט, והוא עירום חלק ניכר מהסרט, עירום לחלוטין, חלק ניכר מהסרט, זה עניין בסרט, העירום הזה, הכמעט ניצול של עירום גברי, והחלפת כל מה שאנחנו מכירים בייצוג של ייצוג גופני בין גברים ובין נשים. הגברים נורא מבולבלים בסרט, הנשים או האישה האחת שמופיעה בתפקיד מרכזי בסרט, נורא נורא יציבה, נורא חדה. תובנה שעלתה לי, האישה מנגנת באבוב. אבוב, למיטב ידיעתי, הוא כלי מאוד יוצא דופן בזה שהצליל שלו הוא צליל של תו טהור. אם יש פה אנשי מוזיקה, אני אתקנו אותי אם אני טוען, כשתו מדויק וטהור, בשעה שכל כלי מוזיקלי אחר, יש לו, גם כשהוא מנגן תו, יש לו מעטפת של צלילים של הרמוניה סביבו. כלומר שאפשר לשמוע איזשהו סוג של סקאלה, של תת צליל וצליל עליון, מסביב לצליל, אבל אבוב הוא צליל חד, וכמו שהוא מנגן דו, אז שומעים רק דו, לא שומעים את התווים של יד ליד הדואר. אני חושב שזה מאפיין את הדמות הזאת של האישה, שהיא כמו לייזר, היא נורא נורא נורא, נורא מדויקת ומכוונת, בשעה שכל הגברים סביבה וסביב הדמות הזאת של, של יואב, הגיבור של, ה, של הסרט, הם, 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 הם הרבה יותר נמצאים באיזשהו סוג של מחלוקת פנימית, והם לא יודעים מה הם רוצים, ואיזה סוג של גברים הם, ויש את הגברים המצ'ויסטים, יש את הגברים העדינים, ויש את הגברים שמטושטשים מבחינת זהות מינית, ונורא מבולבלים, והבלבול הזה הוא בלבול שגם בא לידי ביטוי מבחינה פיזית, וגם מבחינה מילולית. אז יש המון רעיונות מאוד מאוד יפים, קולנועית ומילולית, וספרותית, ופיוטית, ו... ערכית ולאומית, לא רק לאומית ישראלית, אלא ההגדרה הזאת של לאומיות, על מישהו שעוזב את ישראל הפנאטית והדתית, אבל מגיע לצרפת, שהחילוניות שם היא פנאטית ודתית, לא פחות מהדתיות בישראל. אז הניכור מזה, מהמציאות שאתה מגיע אליה, לא פחות מהניכור מהמציאות שאתה עוזב אותה. אז איזשהו סוג של סרט מסע, איזשהו סרט אודיסאה מודרני של דמות טרגית, בסופו של דבר דמות טרגית שמגלה שהיא נרדפת, שהיא רדופה, כן, כן, בעברית, גם המילים, אצל היהודים, גם המילים נרדפות, לא רק היהודים עצמם, ושאין לה, אין לה איפה להיות, היא תקועה בלימבו, בין בין מקום למקום, ואיכשהו סותמת את כל, את כל הדלתות בדרכה. אז המון רעיונות יפים, באמת אחד במאים החכמים והמבריקים מבחינה רעיונאית בארץ, אבל יחסית לשוטר ולהגננת, שגם היה שם איזושהי מידה מסוימת של חוש הומור ואירוניה ומשחקים יותר מעודנים מבחינת סגנון ומצלמה. הסרט הזה, יש בו משהו בוטה, גם בצילום וגם בעשייה שלו. הקונפליקט הוא בתוך דמות אחת ולא בין דמויות. בסרטים קודמים שלו, הקונפליקט הזה בין מילים ובין מילים ובין גופניות, התחלק בין דמויות. כן, הגננת, שהיא אשת מלל מול בעלה, שהוא איש פיזי וגופני, השוטר, בשוטר מול הדמות של מיכאל אלוני ומנשה נוי, שהם דמויות של מניפסטים וטקסטים, ולשנות את העולם לא על ידי כוח, אלא על ידי מילים. ופה זה הכל בתוך דמות אחת. אז החיבור הוא פחות חזק עבורי, לא נדלקתי על הסרט באותה אינטנסיבות שנדלקתי על סרטים קודמים. אני מבין מה אהבו בו בפסטיבל ברלין, כי הוא סרט באמת שהולך אל קצה, אל קצה של שחקן, של דמות, של הבאה קולנועית. הוא מעז מאוד. יש בו בעת ובעונה אחת משהו מאוד מיושן, זה ממש גודר משנות ה-60, או לאוס קרקס משנות ה-80, אבל גם משהו שהוא... נורא מקדים את זמנו, אז זה עדיין איזשהו סוג של הבאה שהיא עדיין אוונגרדית, שהיא עדיין לפני המחנה, ולא אחרי המחנה. אז באמת יש משהו אינטנסיבי. אני לא רואה איך הקהל בארץ התחבר לסרט, אבל זה נכון לכל סרט שהוא מאוד יוצא דופן מבחינה צורנית. אני אזכיר לכם את הסרטים הקודמים שזכו בפסטיבל ברלין, חלקם הגיעו לישראל, אבל חלקם לא. אז היה את דבש, הסרט הטורקי שהיה מאוד יפה, והיה את פרידה שגם בסוף של דבר הגיע לזכה באוסקר, והיה את קיסר חיה ולמות שגם הגיע לישראל, ואז הוא שני סרטים, סרט סיני של פחם שחור וקרח דק, וסרט איראני טקסי של ג'פר פנאי, ואז אש על הים של ג'אן פרנקו רוסי, סרט תעודי נפלא, מדהים, שזכה, אבל שלושת הסרטים האלה לא הגיעו להקרנות בישראל מסחריות, ואז את על גוף ועל נפש, הסרט ההונגרי שהוקרן בארץ, ואפילו היה מועמד לאוסקר, ובשנה שעברה היה סרט שנקרא תת שמינות, סרט רומני, שהוקרן בפסטיבל נדמה לירושלים, אבל לא הוקרן מסחרית בישראל. ועכשיו סינונים, זה מילים נרדפות של נדב לפיד מסוף השבוע בבתי הקולנוע. סרט מאתגר, סרט כאילו שזה יצירה מודרנית ומודרניסטית במוזיאון, זה לא בידור. צריך לקחת גם את זה בחשבון, ואני עוד צריך להתעמק בסרט. אולי נביא את נדב, נדבר איתו לפה. מחשבה, הנה. אתם רואים עכשיו מחשבה, עשיתי עכשיו ישיבת מערכת ועלתה לי מחשבה בראש. עוד קצת, ממש עוד קצת, מטוק-טוק. לתוכנית, לפני שאנחנו מסיימים, יש לי עוד משהו קטן להגיד על האוסקרים, לפני שאנחנו גומרים. אז הנה, טוק-טוק. Living in another world. Mark Hollis, Tim Fries Green.
I can't help myself.
טוק טוק, living in another world, האם נספיק לעוד שיר של טוק טוק לפני שניפרד? אולי, אולי אני אנסה שכן. כי יש משהו שאני רציתי בכל זאת לנגן. מילה אחרונה, לפני שאנחנו נפרדים על האוסקרים, סקין, הסרט של הבמה הישראלי גיא נתיב, זכה בפרס אוסקר לסרט, לסרט הקצר. שוב, תאזינו להקלטה משבוע שעבר, ראינו את זה בה. וכל הכבוד לגיא נתיב, לאשתו ג'יימי ריי ניומן ולשרון מימון, שהיה שותף לכתיבת התסריט. אתם יכולים לראות את הסרט, הוא נמצא ב-VOD של יס, 20 דקות בסך הכל, מאוד מאוד אפקטיביות, מאוד דחוסות ואינטנסיביות, לא קולנוע מעודן, אבל קולנוע שהוא באמת מאוד אפקטיבי לזמן שלו. זה לא מקרי שהאמריקאים ראו אותו והתחברו לטרגדיה שקורית שם, היא נורא רלוונטית לעולם של גזענות, לעולם שספייק לי עוסק בו, של הלבנים שיוצאים נגד השחורים, ואז המחיר שהם מנחילים לילדים שלהם כשהם מחנכים אותם על שנאה ועל רובים וכן הלאה. כסרט קצר, כסרט שכולו פחות או יותר במערכה אחת, אז גם הפשטנות שבו היא אפקטיבית והיא לא מגרעת, כאילו יש לו איזשהו סוג של באמת פאנץ' כזה שתופס בבטן, הוא רק הולך ונהיה יותר ויותר אינטנסיבי ככל שהסרט נמשך. אז כך עושים סרט קצר, ואלה הסרטים הקצרים גם שגיא נתיב עשה גם בישראל עם ארז תדמור, שכולם עסקו בדבר הזה שנקרא גזענות ושונות והחלת האחר אחד עם השני. אז זה מוטיב שהוא חוזר אליו, בין אם זה היה באמת אנטישמיות ואנטי ערביות ורדנקס וגלוחי ראש בסרט הראשון, סרט הקצר הראשון שהוא עשה בזרים, ועד לסרט החדש סקין. אז זה איזשהו מוטיב שהוא חזר אליו שוב ושוב. אז בקיצור, תיכנסו ל-YES, VOD של YES, תחפשו סקין, הסרט שזכה באוסקר, ובקרוב יש גם סקין באורך מלא, שהוא סיפור שונה, אבל עם אותו עולם. וכבר אין לי זמן לשיר נוסף של של טוק-טוק, אבל זה מן הסתם אנחנו נשמע עוד שירים של טוק-טוק עם הזמן. אז עד כאן סימסקופ ברדיו הקצה. אחריי, אני חושב שלאון פלדמן הולך להגיע אחריי, אז אנחנו נשתמע בשבוע הבא. איפה האות סיום שלי? הנה הוא פה, יאללה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.